שלום רבותיי, אנחנו בעמוד קוף וב, פסקה שלישית. אבל רק הרוח הלאומי, במובן הגענו לכאן. אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי. לכאן הגענו. הסוגיה הזאת היא סוגיה חשובה מאוד, עסקנו בה גם קצת ממקום אחר, אז נקרא אולי את החלק הראשון. אני חושב שלא למדנו את זה, שכן למדנו. עסקנו בזה? לא. אז נקרא. אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי, אז אם כן אנחנו נמצאים בימי שלמה. אז אם ימי שלמה הם היו ימים כל כך נפלאים, אז למה היה צריך להחריב את בית ראשון? כלומר, אם ימי שלמה הם ירח מלא, שהאידאה האלוקית הופיעה בתוך האידאה הלאומית כפי התוכן היותר שלם, עד כדי חיי עונג, וכמו שראינו, העושר הלאומי וכו' וכו', אז למה היה צריך לחרב בית ראשון? הנה, הגענו למטרה, הגענו לאידיאל. אומר הרב, אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית, והיחס את מקור חיה וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוקי. אבל מול הגודל הזה, המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו, ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. עם זה, גאו החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. אני קורא טיפה, ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית התנסעו ויעוררו את החושך, ובהתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התעררו. עד לאן זה הגיע? התגעשה חיית האדם, ויגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס הנשען רק עליהם. נקרא עוד טיפה. כקיר ברזל וכעננים כבדים עומדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוקית העליונה, שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה הלאומית, ותחל להעירה בכבודה. וכמעט שחלפה לה במשך זמן מצער האורה המבקת של הידיעה הלאומית ביחוסה להשפעה הגלויה והכבירה של הידיעה האלוקית עליה. מן אז, החל להתנודד זה הכיסא האיתן אשר הוקם על כיסא השם לבית דוד, הרעיון הלאומי החל להיפרד מיניקתו העזה משדה הרעיון האלוקי. טוב, כדי להבין את זה קצת יותר, נקפוץ לעמוד קופתת למטה. בית ראשון ובית שני. עכשיו שמתאימים הדברים להילמד לפני י"ז בתמוז, שאנחנו נכנסים לתקופת האבל על החורבן, סוגיה חשובה מאוד. למה היה צריך שני בתים, למה היו צריכים להחרב, למה אנחנו שואפים בבית שלישי וכו'. אומר הרב, מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזהורו של אור האידאה האלוקית עצמה, ולהתאים על ידו את חייהם עם ערך, חיים של הפרטים, עם ערך הכלל ושלמותו, לכן הוכרח להישבר, קרי להיחרב, אותו המצב הנשגב של האומה שהחל לעלות ולהתרומם בימי הבית הראשון. הבית השני לא הוכן להשבת אותה איתנות של האומה, במלוא המובן. לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו, כי עם כוח של יחידים. אני מדלג לסוף הפסקה הזאת, אז מצאה ההשפעה האלוקית האישית הפרטית מקלט לה באומה ובארץ. הרב בן היה מעריך בזה במקומות אחרים, נגיד את הדברים בתמצית. הרב אומר כך, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא ברא עולם שהוא רוצה שבו יתגלה הטוב. כשאנחנו מנסים, אם אפשר לומר, לחלק את הטוב, איזה טוב צריך להתגלות בעולם? אפשר לחלק אותו לשתי קבוצות, לשתי קטגוריות. יש טוב שצריך להתגלות בחיי היחיד, כלומר כל פרט צריך להיות טוב. ב', יש טוב שצריך להתגלות ברמת הציבור. כל המין האנושי צריך להיות טוב. כל עם צריך להיות טוב. ובוודאי עם ישראל כלב באומות צריך להיות טוב. כלומר, לא מספיק שהטוב יופיע במד הפרט, הוא צריך להופיע במד הציבור. לא מספיק שהטוב יופיע במד הציבור, הוא צריך להופיע במד הפרט. ניקח דוגמה פשוטה. יכול להיות שיש במכון מאיר הרבה בחורים טובים, כל אחד לכשעצמו. אבל ברגע שהאטמוספירה הציבורית, ההוויה הכללית, היא לא טובה, אז עם אלה חסר כאן משהו. הטוב הכללי חסר. יכול להיות הפוך. יכול להיות שהטוב הכללי הוא מצוין. אבל הפרטים הלכו לאיבוד בדרך. כלומר, מי אומר שהטוב הפרטי הוא תמיד זהה לטוב הציבורי? ניקח אולי דוגמה, אולי הדוגמה הכי אמיתית מהחיים. משפחה. משפחה היא מצד אחד פרט, היא מצד אחד כלל. מצד אחד היא פרט, כי המשפחה היא פרט ביחס לכולל, לחברה. מצד שני היא, היא כלל, כי במשפחה יש כמה נפשות. כל אחד מאיתנו יודע על עצמו, שיכול להיות שהוא טוב כלפי עצמו. אבל כשהוא מפתח מערכת משפחתית, הורים, ילדים, בן זוג וכו', הדברים הרבה יותר מסובכים. לא פעם אתה יכול לשמוע ביטוי נורא והיום כמו, הוא כל כך נחמד בעבודה, אז למה הוא לא נחמד אליי? כלומר, יכול מאוד להיות אדם שבאמת במערכת הכוללת, הוא טוב. הוא טוב בכל הבחינות. אבל כשהוא נמצא במערכת הפרטית שלו, הוא לא טוב. יכול תפוך. שהוא טוב במערכת הפרטית, אבל הוא לא טוב ככולל. אומר הרב, לכן היות והקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יושלם גם בטוב הפרטי וגם בטוב הכללי. ואי אפשר, כאן עכשיו החידוש של הרב, ואי אפשר לשמור על האיזון המדויק בין טוב פרטי לטוב כללי. הרבה פעמים הטוב הפרטי משפיע על הטוב הכללי, כי יש הרבה פרטים שהם טובים, ומאלה גם הכלל הוא טוב. וכן להפך, הכלל משפיע על הפרטים, כשיש אווירה ציבורית כללית טובה, ומאלה זה משפיע גם על כל פרט להיות טוב. זה מצד אחד. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים לומר שאנחנו מאוזנים בין הטוב הפרטי לטוב הכללי. ניקח דוגמה פשוטה על עצמנו. אדם יכול להיות טוב פרטי, אבל כמה הוא נהיה חלק מכלל ישראל באמת? כמה הוא שותף למה שעם ישראל באמת צריך לעשות היום? יכול להיות שהוא טוב לעצמו, אבל הוא לא טוב לציבור. יכול להיות שהוא טוב לציבור, אבל הוא שכח את עצמו בדרך. זאת שאלה גדולה. כלומר, לא יכול להיות, אומר הרב, כמעט בלתי אפשרי, אומר הרב, שהטוב הפרטי והטוב הכללי יופיעו בהרמוניה, עד כדי כך שהדברים מאוזנים ומדויקים. שאדם הוא טוב גם בימד הפרט שבו, וגם בימד הכלל שבו. לכן אומר הרב סוד גדול, מה הקדוש ברוך הוא עושה? כדי שהעולם ישלים את עצמו. הקדוש ברוך הוא מזרים, אם אפשר לומר, רוח, אנרגיה כזאת של טוב, שתקופות מסוימות יופיע הטוב ברכו הכללי, ותקופות מסוימות יופיע הטוב ברכו הפרטי. דרך אגב, לפי הכיוון הזה, המבט הזה, אנחנו מבינים שאם אנחנו חיים בתקופה של פרטים, בתקופה של הפרטה, בתקופה שקוראים לה במחאות התכנסות או הסתפחות או נקרא לך שנקרא לה, אז כנראה שאנחנו חיים בתקופה שבה, כמו שגמרא אומרת, עת פזר עת כנס. יש מצב, יש תקופה היסטורית כזאת, שהממד הכללי הוא שולט בעולם. ואז אתה רואה אנשים שמוכנים לא רק לומר ללחיות טוב למות בעד ארצנו. והם יעשו את זה. והם עשו את זה. הם מוכנים לעלות לארץ ישראל ברגל ולדעת שבדרך ימותו אנשים. חלק מהמשפחה. למה? כי אנחנו הולכים לגאול את ירושלים. אז ירושלים יותר חשובה מבני המשפחה אפילו, עד כדי כך. הם חוזרים שרידי חרב מהשואה, יוצאים למלחמה ונהרגים בקרב. הם מוכנים לעשות את זה. ולא רק עם ישראל, בכלל באנושות יש תקופה היסטורית כזאת שבה, אם אפשר לומר, זורמת רוח כללית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהכלל ישלים את עצמו. אומר הלל הזקן, בשעת המפזרים, כשאתה חי בתקופה שבה יש פיזור, שבה יש רוח כללית בעולם, הרוח הכללית הזאת היא חשובה מאוד, היא מתקנת את הכלל. אבל יש לו גם בעיה, שהפרט יכול ללכת לאיבוד. לכן בשעת המפזרים, אומר הרב, כנס. אתה, כאדם אחראי, צריך לדעת שנכון שכרגע רוח כללית שולטת בעולם כדי שהעולם מושלם בכללותו, אבל הפרטים יכולים ללכת לאיבוד בדרך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, להבדיל ימח שמם וזכרם. הנאצים, זה מה שהם אמרו. הם אמרו, אנחנו צריכים לתקן את העולם. חלק מתיקון העולם זה לבאר מן העולם את כל מי שמפריע שהעולם יהיה מתוקן. אז הפרטיות, הטוב הפרטי, המוסר הטבעי, האנושי, הפשוט, הלך לאיבוד כחלק ממערכת כביכול של תיקון כללי. אז לאב זה אלף אלפי הבדלות. בשעת המפזרים, כנס. אם אנחנו חיים בתקופה שבה יש איזה מין אטמוספירה כללית כזאת, זה סימן שהקדוש ברוך הוא מזרים רוח באנושות, בעולם, שצריך לתקן את הכלל. אבל מצד שני זה יכול לעבור את הגבול. לכן בשעת המפזרים, כנס. לכן להפך. אם אנחנו חיים בתקופה שבה אתה רואה שהחיים מתכנסים, החיים נהפכים ליותר פרטיים, בשעת המכנסים, פזר, הפוך. אז התפקיד שלנו הוא להאזן לצד השני. אבל נעזוב את התפקיד והעיקרון קודם כל. כן, מה למדנו? שכדי שהעולם יושלם, צריך להופיע טוב כללי וטוב פרטי. אומר הרב, לכן היה צריך שני בתי מקדש. בית מקדש ראשון עסק בטובת הכלל. אבל מה קרה? אפשר לפתוח את הפסוקים בספר ישעיהו, הפסוקים בתחילת ספר ישעיהו, ולראות מה קרה. אנשים שכחו את היתומים ושכחו את האלמנות, והיו גנבים ורודפי שוחד וכו' וכו'. שכחו את הפרט המוסרי הטבעי. מרוב שעסקו בתיקון כללי, עסקו בפרטיות המוסרית הפשוטה. לכן בית ראשון, אומר הרב, היה בית כללי, כלל ישראלי. הטוב הכללי התגלה בעולם. האידאה האלוקית התגלתה בתוך האידאה הלאומית בממד הציבור. אבל היא גופה. ברגע שזה הופיע בממד הציבור, הפרטים נפגעו. ואז אתה ראית קלקולים קשים בחיי היחיד. ולכן בית ראשון היה צריך להיחרב. ואז נבנה בית שני. בית שני היה הפוך. בית שני היה צריך להשלים את הטוב הפרטי. ברגע שהטוב הפרטי תפס מקום, שכחו את הכלל, שכחו את עם ישראל, ואז פתאום הופיעה הצורה הישראלית כזאת, שהיא צורה של אנשים פרטיים, שכל אחד דואג לפרטיות שלו, בין בחיי החול, בין בחיי הקודש. פתאום אומר הרב, התחילו לדבר על מנת לקבל שכר, פתאום התחילו לדבר על עולם הבא, והכל בממד האישי הפרטי. מאיפה זה בא? למה זה לא היה בבית ראשון? פשוט. כי בבית שני, הרוח, אם אפשר לומר, שהקדוש ברוך הוא הזרים למציאות, הייתה רוח פרטית, כדי להשלים את הטוב הפרטי. אבל הכלל הלך לאיבוד. לכן הגלות של בית ראשון, בשעת המפזרים, כנס. הגלות של בית ראשון הייתה אמורה לאזן את הטוב הכללי על ידי טוב פרטי. בא בית שני, בנה את הטוב הפרטי מתוך הגלות של בית ראשון. אבל הלכנו לקצה. ועדנו צריכים לצאת לגלות, כדי לגלות את הטוב הכללי, שהתחיל להופיע בימינו ברוך השם, שהנה עם ישראל רוצה לחזור להיות ככלל בארץ ישראל. עכשיו, אחרי כל זה, בואו נקרא רגע את לשונו של הרב וכבר שאלות. נתחיל שוב בעמוד קופטט ונחזור למקום שלנו. אנחנו עכשיו מדברים על בית ראשון, פסקה ה', פרק ה' למטה. מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזוהרו של אור האידאה האלוקית עצמה, ולהתאים על ידו את חייהם עם ערך הכלל, הפרטים עדיין לא נשייכים לגודל הזה, ושלמותו, לכן הוכרח להישבר אותו המצב הנשגב של האומה, שהחל לעלות ולהתרומם בימי הבית הראשון. סליחה שאני אומר אולי משפט קצת קשה. זאת הייתה נבואה גלויה. היה ברור מראש שבית ראשון יחרב. כי בית ראשון נבנה למטרה אחת, מרכזית. והמטרה הזאת בהכרח היא פוגעת במטרה השנייה. ולכן הוכרח הבית הראשון להישבר. כי בית ראשון שעסק בתיקון הכלל, החביא או מיית את ערך הפרטים. וגם הטוב הפרטי צריך להתגלות. וממילא, חרב בית ראשון, יצאנו לגלות של בית ראשון, כדי לגלות את הצד הפרטי מתוך הממד הכללי של בית ראשון. ואז חזרנו בבית שני מתוך פרטים. הבית השני לא הוכן להשבת אותה ההתנות של האומה, בממד הציבורי הלאומי, במלוא המובן. לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו בבית שני. כי אם כוח של יחידים, ולכן גם מי עלה בבית שני? יחידים? לא כלל האומה עלתה. סתם ככה, אולי לא עשינו את החשבון הזה אף פעם. בבית ראשון, מי היה שותף למהלך של בית המקדש הראשון? כל עם ישראל. בצאת ישראל ממצרים, עברו את ים סוף, נלחמו מלחמות, עברו את הירדן, נלחמו בארץ ישראל, 7 שנות כיבוש, 7 שנות נחלה. כל עם ישראל יושב בארצו, יש כאן כלל ישראל. כלל ישראל הוביל לדוד ושלמה בית שני, לבית ראשון. אבל מי עלה בבית שני? מי עלה מגלות בבל? כידוע בעזרא ונחמיה וכו'. הפחותים שבעם, החשובים נשארו בחוץ לארץ, איך יכול להיות? כי בית שני היה בית של פרטים. בית שני לא היה בית של כלל. ולכן גם ממילא עם ישראל הופיע כפרטים, לכן לא כולם עלו. הבית השני לא הוכן להשבת אותה ההתנות של האומה במלוא המובן. לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו, כי עם כוח של יחידים הנבדלים מטומאת עמי הארצות, ומי שלא נבדל נשאר בחוץ לארץ. שעל ידם נתן השם ניר לישראל לעמוד לגורלו באחרית הימים. עוד לא מורק ושותף הכוח הציבורי האדיר, ואופיו לא עובד יפה, לעומת כל הקלקולים הרבים וכל הזוהמה שקלט בקרבו, ושחט העם מדרכו בימי טובה ושלווה. בבית ראשון ובית שני. אז, מתוך זה, בעיקר בבית ראשון, אז מצאה ההשפעה האלוקית, האישית, הפרטית, מקלט לה באומה בארץ. ואז פתאום התחילה להופיע, אם אפשר לומר, תורה פרטית. מה קרה לאנטיגנוס שסוחו שומר על תיוק עבדים ששומשים את הרמת לקבל פרס? מה קרה עכשיו? למה לא אמרו זה לפני 1,000 שנה? לפני 400 שנה? ברור למה לא. כי אז זה לא היה צריך להגיד את זה. כי אז היה פשוט שאנחנו לא עבדים ששנים תרמה לקבל פרס. למה פתאום התחילו לדבר על גן עדן ועולם הבא? למה פתאום התחיל תהליך של חזרה בתשובה במרכאות פרטית? זאת הסיבה, כי רוח פרטית הופיע בעולם. בואו נראה רגע. כל אותה הפרטיות, נקודותיים. קודם כל הפרטיות המעשית, שהאדם רואה את עצמו כפרט מול הבורא, ומלא הוא תופס, סליחה שאני אומר את זה בצורה הזאת, הוא תופס פרט מהתורה. כלומר, מקיים מצוות ושומר שבת. לא מתורה, זה פרט. הוא תופס חלק מהופעת הקודש, נקרא לזה, והוא מתמקד בה. כל אותה הפרטיות שהופיעה ברמה המעשית, כמו שמירת התורה ומצוות ודקדוקיין הפרטיים. ואז היהודי יצטייר כאיזה מין יהודי כזה, שהוא סך הכל חי חיים פרטיים, כפרט, כאינדיבידואל, וחי חיים כאלה שבעצם מגלים איזשהו ממד מסוים בתורה. הוא שומר תורה, לומד תורה, מקיים מצוות. זהו, בזה מסתכמת התורה שלו. ויותר חמור מהממד המעשי, הפרטיות המעשית, העיונית, פתאום אנשים התחילו לדבר על איזה ספרי אמונה נכתבו. נכתבו ספרי אמונה שקשורים לאמונות היחיד, ששווה להיות כאן דתי, כי אתה תזכה לגן עדן ולעולם הבא. והתחילו אנשים לעשות חשבונאות כזאת, האם כדאי, וכמו שדיברנו פעם קודמת, להפסיד במרכאות החיים בעולם הזה בשביל חיי הנצח שלי כפרט בעולם הבא. פתאום הפרטיות העיונית התחילה להופיע של הדעות והאמונות הדבר צרוך חיי הנצח. אבל עוד פעם, כיחיד, האישיים והפרטיים, לקבלת הפרס של היחידים, אשר מקודם נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך הופעת האידאה האלוקית, בתור נשמת האומה. ועכשיו, אני מדלג עד סוף הסוגריים כאן, היא החלה עתה בסולוקו של האור הכללי הגדול מימי בית שני, להיקבע ולהתבלט באופייה הפרטי המיוחד. משפט אחרון כאן, אז באה תחת האידאה האלוקית בעצם רוממותה, הכוללת את הכל, ועל ידי גניזתה של זו, היא הייתה תמיד קיימת גם בבית שני, תולדתה של האידאה האלוקית, האידאה הדתית. ואז הפכנו, אמרנו הרבה פעמים, מלהיות אלוקיים ללהיות דתיים. כלומר, מאדם שהוא מגלה את השם בכל מה שהוא עושה, לאדם שמגלה את השם בבית המדרש, בבית הכנסת, בהנחת תפילין, בשמירת שבת, בכיתת אמונה. זהו. אז יצטר ציור כזה של יהודי גלותי כזה. אבל מצד שני, הרב אומר בהרבה מקומות אחרים, שזה מה ששמר עלינו בגלות. זה הכרחי לגלות. עכשיו בואו נבין איזה מצב אנחנו נמצאים טרם בית שלישי. טרם בית שלישי. הרוח הכללית של בית ראשון, כבר שכחנו אותה מזמן. הרוח הפרטית של בית שני תפסה מקום באומה 2,000 שנה בגלות. עכשיו בא הרב קוק, ועוד, אבל אני אקח את דוגמת הרב קוק, אומר, רגע רבותיי, אנחנו עכשיו בדרך לבנות בית שלישי. בונים בית שלישי שהוא לא רק בית של פרטים, הוא לא רק בית של קיום מצוות, הוא לא רק בית של שמירת שבת, הוא לא רק בית של גן עדן ועולם הבא, הוא לא רק בית שמחזיר בתשובה אנשים באופן פרטי. זה לא רק להקים בית מדרש לחוזרים בתשובה, ובוא נלמד איך אני יותר צדיק כלפי השם. פתאום מדברים איתו על עם ישראל, לומדים איתו מהלך האידאות. זה נשמע משונה כזה. בא רב קוק עומד באמצע הדרך, אומר רבותיי, הבית השלישי, הוא צריך להכיל את בית ראשון ואת בית שני. נכון שהתרגלנו עכשיו 2400 שנה לבית שני, אבל הבית השני מקורו בבית הראשון, והבית השלישי צריך להכיל את שניהם. נו, איך מסתכלים אנשים על רב קוק? כדוגמת הרב קוק. לא מבינים מה הוא רוצה. אנחנו חיינו 2,000 שנה. אפילו עוד 400 שנה בבית שני, חיינו תורה פרטית, אדם כלפי הבורא. מה אתה מדבר איתי על כלליות? אתם יודעים לאן זה מגיע? הגמרא אומרת במסכת ברכות, לא הספקנו לדבר על זה בשבת, שביקשו חכמים לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמה. ביקשו, רצו לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמה. כל נבואת בלעם רצו לקבוע בקריאת שמה, היינו צריכים לומר אותה כמה פעמים ביום. ושם גם התחילה לברר, למה חשבו להגיד את פרשת בלק בקריאת שמה? יש שם דין ודברים. המסקנה, הווה אמינא הייתה, קרא שכב כארי וכלביא מי הקימנו. ובשורבך ובקומך. קרא שכב כארי, שכב, בשורבך, וכלביא מי הקימנו ובקומך. אז זה נראה משהו טכני כזה. פה כתוב שכב, פה כתוב שכב. פה כתוב קם ובקומך, פה כתוב יקימנו. אבל, תכף נחזור לזה. אבל לא כבאוע בקריאת שמה, מדוע? משום תירחה דציבורה. מה תירחה דציבורה? זה ארוך מאוד להגיד את כל פרשת בלק. כמה פעמים ביום בקריאת שמה. אז תירחה דציבורה. מסביר שם הרב בן היה כל כך נפלא וכל כך חשוב. אומר הרב כך. פרשת קריאת שמה שאנחנו אומרים אותה, היא פרשה שאפשר לתפוס אותה ולהבין אותה, והיא מנוסחת אפילו בצורה שאנחנו מבינים את הקשר של בין הבורא לפרט. אתה צריך, ואהבת את השם לוקחה, וכל לבבך, וכל נפשך, וכל מועדיך, אתה אישית, זה תורת הפרט. באה נבואת בלעם, מדברת על תורת הכלל, מדברת על מה שיקרה עם עם ישראל, כל הדורות ובאחרית הימים, תיקון עולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר הרב, הייתה הווה אמינא לחכמים לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע. מדוע? כי מצד האמת, הקריאת שמע יותר שלמה זה פרשת בלק. זה לא הקריאת שמע שלנו היום. כפי שזה מתגלה לכאורה בפשט הפסוקים, כמובן שזה לא האמת, אבל לפי פשט הפסוקים. אלא מה? ולמה? קרא שכב כארי. כי הפסוקים האלה מתארים, הפסוק הזה הוא הפסוק האחרון בסדרת פסוקים שמתארים את כל המהלך ההיסטורי של עם ישראל. איך אנחנו מגלים את תורת הכלל ולא רק את תורת הפרט. אלא מה אומר הרב? דבר נורא והיום. משום תרחא דציבורא לא תקנו קריאת שמע, בקריאת שמע את פרשת בלק. איזה תרחא דציבורא? אומר הרב, בגלל שאחרי גלות של 2000 שנות פרט, עם ישראל לא יבין מה אתה מדבר איתו. כשאתה מדבר איתו על תיקון עולם במלכות שדי. שהוא בא לחזור בתשובה, מדברים איתו על עם ישראל. הוא לא יבין. אז את תרחא דציבורא זה מטריח את הציבור. הציבור אחרי 2000 שנות גלות, אחרי 2000 שנות הופעת תורה פרטית, לא קשה לו לקבל את הופעת תורת הכלל. קשה לו. אמנם שם הרב בסוף הפסקה אומר, אמנם יבואו ימים, זה הוא כותב כבר אז, יבואו ימים שבאמת אנחנו כבר נהיה מתאימים לזה. הפסקה האחרונה שמסיימת את מהלך האידאות, בדיוק הרב אומר את זה. שמה שכתבתי כאן אומר הרב במהלך האידאות, מה שכתבתי פה, זה בימים הראשונים היה סתרי תורה. התורה מופעה בכלל. ולא בפרטים, זה סתרי תורה. אבל לאט לאט התקדמנו, ואם זה נכון, לפני 100 שנה, מה נאמר היום, קל וחומר, אבל היום אנחנו בתקופה כזאת שכבר אפשר לגלות סתרי תורה ברבים. אפשר כבר לדבר על תורה כללית ולא תורה פרטית. אפשר כבר לדבר שבית שלישי הוא בעצם בית ראשון ובית שני, ולא רק העתק של בית שני. אפשר כבר לקבוע קריאת שמע, בקריאת שמע את פרשת בלק. אפשר. כך כותב הרב. בכל אופן, מה למדנו מכאן? שבית ראשון הוכרח להישבר. וגם בית שני הוכרח להישבר. בבית שישי בונה את שני... אני רוצה רגע, אם אתם מסתכלים עליי, כאילו נפלתי מהירח, חברותם. תסתכלו רגע. מפחידים אותי הבתים האלה. תסתכלו רגע ב... אם אפשר. בעמוד... בעמוד קוף יוזיין למטה. אולי כדאי לעסוק בפרטים ולהדליק את המזגן? נראה לי. עמוד קוף יוזיין למטה. באוצר הרעיונות הגדולים והכמוסים. באוצר הרעיונות הגדולים והכמוסים. באוצר הרעיונות הגדולים והכמוסים שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה בסתר חביון, במקום אשר לא הגיע יד הארץ והחורבן, שם מתאימים ומחוברים ילכו אלה הדודים. איזה דודים? האידאה האלוקית עם האידאה הלאומית. אלה האידאות של כנסת ישראל. כמו שהייתה בתחילת הצילות נשמת נשמתה. טוב, לא נלמד, רק נקרא את העיקרון. כל זמן שהחיים המעשיים, הגלות, לא היו מוכנים כלל לתכונת ההתאחדות הנדרה הזאת, היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים וכל הדומה להם, בכלל סתרי תורה? לדבר על תורה כללית בתוך תקופה פרטית? שאותם סתרי תורה שהיו יכולים להימסר רק בלחישה לראויים לכך. זה לא היה מתאים לכיתת אמונה, זה לא היה מתאים לדור. לאנשים שהיו יכולים בכל חושם להתרומם מעל לאופק החיים הרגילים. מה שכנראה לא היה קיים בהמון. אבל עכשיו, קל וחומר היום, שהעולם נתבשם וכנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה ותומת נפשה, ולהביט על הגלות במבט של חרפה ובוז, לא רק בממד הגיאוגרפי, אלא בעיקר בממד של הופעת התורה שהופיעה בגלות, שהייתה חשובה מאוד לגלות. אבל היא קטנה ביחס לתורת ארץ ישראל, נתגדלה התביעה הפנימית להתאחדות האידאות. עתה צריכות אין כל אותן הדעות הגנוזות להיגלות, להגלות ולהיראות, כדי להחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו, עד שלך האור הלוך והלא להיות לאורה של תחייה באמת על כל פזורי ישראל. אז אם כן, למה היה צריך בית ראשון להישבר? כי בית ראשון עסק בכלל, הפרטים נשכחו. למה היה צריך בית שני להישבר? עסק בפרט. בפרטים, הכלל נשכח. ואנחנו עכשיו בתהליך של בניין בית שלישי, שהוא בעצם הגילוי של שני הבתים. גם בית ראשון וגם בית שני. עכשיו, אחרי כל זה, הנה כבר שאלות, נחזור אל המקום שלנו, נראה לי שהמזגן לא עובד. כדי כך? הוא כל כך שקוע בפרטיות, מה? בואו נראה רגע בעמוד קובה. אבל רק, הנה, רק נסיים וכבר שאלות. בסדר, בואו נתמקד אצלנו, רבותיי. אבל רק הרוח... רבותיי, חוזרים. אבל רק הרוח הלאומי. אנחנו עכשיו בבית ראשון ימי שלמה. אני חזרתי לעמוד קובה ולפסקה שלנו היום. אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי, חזק וברוך, יתרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ימי שלמה, של ההתעלות ההיסטורית ויחס את מקור חייו וקרן אישו בתוכן ההופעה שלנו האלוקי. רק הרוח הלאומי הכללי, אבל המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. ותוכנית החיים של היחידים, כל יחיד ויחיד, חי בצורה הפוכה לגמרי, או לא מתאימה לגמרי, לממד הכללי הזה. לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. ולכן עם זה, גאו החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. עד כדי כך, ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית, התנסו ויורו את החושך, ובהתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות, והמידות הרעות התעוררו. עד כדי כך, התגעשה חיית האדם, והגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונעצר. לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים, והדמיון הגס הנשען רק עליהם. ולכן בית ראשון היה צריך לחרב. טוב, עד לכאן הכותרת, תכף אולי קצת ננסה להיכנס לתוכים. בבקשה.
רב, נקודה מסוימת, כמו שאנחנו נסיים היום, יש המון המון כללים, המון פרטים, יש הרבה פרטים שעושים קבוצות.
בוא נאמר כך, התייחסנו לזה... דווקא אני חושב לקראת יום העצמאות, עסקנו בזה קצת, השנה. לכאורה נראה, אם אנחנו מנסים לנתח את התנועה הציונית ב-150 שנה האחרונה, באופן כללי מאוד, לכאורה נראה שעד מלחמת ששת הימים, מקף, האופוריה שאחריה, עד מלחמת יום הכיפורים, נראה שהמהלך היה מהלך כללי. אם היינו הולכים להלל הזקן, מה הוא היה אומר? איזה עד זה? פזר או כנס? היה אומר הלל הזקן, זה שעת המפזרים. רוח כללית נשבה באנושות, רוח כללית שזה דבר פלא, אחת מהדפיקות בספר, במאמר כל דודי דופק של הרב סולובייצ'יק, ששת הדפיקות, אחת מהדפיקות אומר הרב סולובייצ'יק זה שכל האום, כולל האויבים הכי גדולים שלנו, הסכים להקים מדינה לעם ישראל בארץ ישראל. כלל האנושות, כלל העמים, האויבים הגדולים ביותר שלנו, הלכו למהלך הכללי הזה של הקמת מדינה ליהודים אחרי השואה. פלא גדול. לא בדקתי, אבל אומרים שזאת אחת ההצבעות היחידות בימים ההם של האום, של רוסיה הסובייטית, שארצות הברית של אמריקה ורוסיה הצביעו אותו דבר. לא חלקו אחת על השנייה. אומר רב סולובייצ'יק, זה ראה שהכל מהשמיים. זה דפיקה מהשמיים. לכל דודי דופק, הרבה חוד דופק. טוב, נעזוב את העניין הזה כרגע. אבל בכל פעם, מה למדו מכאן? שלכאורה נראה שהמהלך של האנושות ועם ישראל בליבו מאז 150-200 שנות ציונות, הוא מהלך כללי. כל הפרטים בכל הגלויות רוצים לחזור לציון. ועושים מעשים כדי לחזור לציון. ומוכנים אפילו לאבד את חיי הפרט שלהם, עד כדי כך. ואיבדו את חיי הפרט שלהם. שמעתי פעם אחת, דוגמה נפלאה, כל כך משפחה שעלתה מאתיופיה ברגל. אני סיפרתי פה פעם. סיפרה הבת. שהאימא מתה בדרך. כשהם יצאו מאתיופיה, הם אמרו דבר אחד. אנחנו הולכים מאתיופיה בדרך ירושלים. בדרך ירושלים יכול להיות שפרטים ייפגעו. יכול להיות שפרטים ימותו. במחאות, חס ושלום לומר את זה, המחיר שווה. אנחנו הולכים לטובת גאולת עם ישראל. להקים חזון הנביאים. זה רוח כללית. זאת הייתה הרוח, אם אפשר לומר, תרם הקמת המדינה, בעליות, במסירות נפש, ביציאה לקרבות, בייבוש הביצות, בהקמת ההתיישבות, בכל מה שהיה פה. עד הפלא הגדול של מלחמת ששת הימים, שהימים שאחרי המלחמה, כפי שלמדנו, לא, לצערנו לא חווינו, אני לפחות, מספרים שהייתה רוח כללית בעם ישראל בצורה כזאת שאי אפשר לתאר אותה. אבל פתאום אחרי מלחמת יום הכיפורים, מתוך מלחמת יום הכיפורים, פתאום המפץ הגדול. פתאום התחלנו איזשהו תהליך הפוך, לכאורה ככה זה נראה. של אנשים מתכנסים יותר בפרטיות, ועדות חקירה, יש כבר השמים, וכו'. עם ישראל יותר מתחיל להתכנס לעצמו, לפרטיות שלו, לפרטיות החומרית שלו, לפרטיות הרוחנית שלו. לא בדקתי בנתונים, אבל זה נראה לי פשוט שאין מה להשוות את החזרה בתשובה בציבור החרדי לחזרה בתשובה בציבור שלנו. חזרה בתשובה אל חק הציבור החרדי, מבחינת כמויות של אנשים, מספרי אנשים, הרבה יותר גדול, נראה לי ככה, מאשר הציבור שלנו. איך אפשר להסביר את זה? פשוט, כי זה רוח של פרטיות בעולם. מה, ראש ממשלה המציא את הביטוי הזה התכנסות? התקופה היא תקופת התכנסות. כולם מתכנסים. כמו שאתה אומר, הרצל, כל חברה מתכנסת בקבוצה שלה. וכל אחד מתכנס בחשבון הבנק שלו. וכל אחד מתכנס עם החברים שלו. וכל אחד מתכנס ליראת שמיים שלו. אנחנו בתקופה של התכנסות, אז גם ארץ ישראל אמורה להתכנס. לארץ ישראל הקטנה חס ושלום. כולם מתכנסים. מה? קיבוצים, דוגמה מצוינת. כל מה שקורה בקיבוצים, בשנים האחרונות, או כבר הרבה שנים, ויש כאן כמה שיכולים לתת לנו דוגמאות חיות מהעניין הזה, זה הראייה הכי טובה. פתאום אנשים שמוכנים למסור את החיים שלהם, את המעמד הכלכלי שלהם, הרבה דברים מוכנים למסור בשביל הערך הכללי, וזה דבר מופלא מאוד, פתאום כבר כל אחד בונה את הבית שלו בקיבוץ, כבר לא אוכלים בחדר אוכל, כל אחד או מבשל לעצמו, או לוקח מהמטבח המרכזי ואוכל בבית, פתאום הנוער כבר לא כל כך נשאר בקיבוץ, אלא אם כן הוא בונה לעצמו שכונה עצמאית, ולא כמו הפעם, קיבוצים עוברים הפרטה. כל האנושות עוברת הפרטה. גם המשרד עובר הפרטה. אנחנו חיים בתקופת התכנסות. אנחנו חיים בתקופה שבה הפרטיות תופסת מקום מרכזי. ולכן התקופה הזו נקראת התכנסות, זה לא המצאה של ראש הממשלה. זה כנראה רוח של זרימה אלוקית, אבל כאן העניין. בשעת המפזרים, כנס. בשעת המכנסים, פזר. אני ככה מאמין בלב שלם, שיכול להיות שהדבר הגדול ביותר, אני אומר את זה כפרפרזה, כדוגמה, הדבר הגדול ביותר שקרה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שאז פתאום כנראה התחלנו איזשהו מהלך פרטי יותר, ושקם החולמים. פתאום קם מקום שעוסק בלב ליבו של עם ישראל, כלומר, תורה ויראת שמיים, אבל בממד הכללי. בשעת המכנסים, הקדוש ברוך הוא העמיד כביכול את התשובה, את התרופה, למחלה שהכינוס יכול לגרום, ההתפרטות הזאת, ההפרטה הזאת, הכינוסיות הזאת, יכולה לגרום למצב של כינוס נורא והיום, כפי שאנחנו רואים. וזה לא פלא שמיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, קם מכון מיר. קם מכון מיר כדי לשדר, זה מעין התיקון. בשעת המכנסים, פזר. זה תורה כללית, תורה ארץ ישראלית, תורה של עם ישראל, לא תורה רק של היחיד. בכל הרמות, זה לא משנה. בכל הרמות. ולכן ברור שאם אנחנו חיים בתקופת התכנסות, ודיברנו על זה בריחות ביום העצמאות, אז תפקידנו לפזר, תפקידנו לאדרבה, להיות יותר כלליים, ולא להתכנס עוד יותר ולהגיד, אני נזרם עם הזרם. אם כולם מתכנסים, אז גם אני מתכנס. אבל זו כבר סוגיה אחרת. אבל למה חרב בית ראשון? בית ראשון חרב, כי הכלליות איבדה את הפרטיות. בית שני חרב, כי הפרטיות איבדה את הכלליות. ובית שלישי הולך ונבנה, ברוך השם אנחנו רואים התקופה, אם אפשר לומר, עד מלחמת יום הכיפורים מבחינת בית ראשון. התקופה שאנחנו כנראה נמצאים בתוכה, נקווה כבר בסופה, היא תקופה של כנראה בית שני, ואנחנו צריכים להתחיל לחבר את הבתים, לגלות את תורת הכלל ותורת הפרט ביחד. משתדלים לעשות את זה במקום הנפלא הזה. בבקשה. אפשר לומר, אופה, אני לא נביא, אני לא המזכירה של ריבונו של עולם. אני אומר מה שאפשר לראות בחוש. לכאורה, עד מלחמת יום... זה נכון מה שאני אומר? נכון או לא? מה? כן, ככה זה היה, לא? ככה כתוב, כן. בבקשה. זה בדיוק מה שהרב אומר בעיניה. שמצד האמת אין קודם, אין קודם. אם אנחנו חיים בתקופת התכנסות, אנחנו צריכים להיות עוד יותר כללים. אבל מצד שני לא יכול להיות שהכלליות הזאת לא תגלה את הפרט. מילים אחרות, יש לי שעה בבית המדרש. מה אני לומד, כוזרי או שמונה פרקים? תשובה, תלמד גם את זה וגם את זה. אין זמן, תעשה זמן. עד רבה, אולי בתקופה שלנו צריך ללמוד יותר כוזרי, אבל מתוך כוזרי לגש לשמונה פרקים. כלומר, כשאתה תדפוק על הדלת ותפגוש פנים אל פנים, או תיתן שיעור לאנשים שנקראים חילוניים, אתה לא יכול לדבר איתם הכלליות, כי הנפש שלהם כרגע היא בהתכנסות. אז צריך לדבר גם על הפרט. אבל על הפרט מתוך מבט כללי. לא פשוט. מסובך.
הפרט
דרך אגב, עוד הערה אחת, רק שאנחנו הערנו בזמנו כשלמדנו את הסוגיה הזאת. תניה, הלל הזקן אומר, בשעת המפזרים כנס, בשעת המכנסים פזר. לא בכל מקום בתלמוד נאמר, גם לא במשנה, הלל הזקן. הווה מתלמידיו, וזה גמרא במסכת ברכות. אני לא זוכר את הדף, נמצא את זה אולי עוד מעט. אבל לא בכל מקום נאמר, הלל הזקן. למשל, הווה מתלמידיו של אהרון, הלל אומר. הווה מתלמידיו של אהרון, שם לא כתוב הלל הזקן אומר. ולא נראה רק להסביר שהכוונה שפה הלל היה פחות זקן, היה צעיר, או נקרא לזה בגיל ממוצע, ואחר כך הוא הזדקן. מה נפקא מינה אם הוא זקן או לא זקן? אלא כנראה שאחד רוצים ללמד אותנו כאן יסוד גדול. כדי לא להתבלבל מתקופות של פיזור וכינוס. כדי לא להתבלבל מתקופות של מעברים בין תקופות. שהשוני בין התקופות הוא כל כך קריטי. אדם שחי במדינה, בארץ ישראל, בתקופה כללית של הקמת המדינה, וחי היום, יכול להגיע לייאוש. בשביל זה בנינו את המדינה. אדם שהקים קיבוץ, ורואה מה שקורה היום בקיבוצי, יכול להיכנס לייאוש מוחלט. על זה חינכנו דורות, על זה מסרתי את החיים שלי, על זה חינכתי את הילדים. פתאום הכל מתפורר לי מול העיניים. אומרת הגמרא, תניה, הלל הזקן אומר, התכונה של אדם זקן, שיש לו פרופורציה. יש לו ניסיון חיים, זה קנה חוכמה. הוא זקן. הוא יודע להסתכל על דברים בפרופורציה, הוא יודע שיש תקופה היסטורית כזאת שבה רוח הכלל מנשבת, ויש תקופה היסטורית שבה רוח הפרט מנשבת, והוא יודע את הקשר ביניהם, ואת ההרמוניה ביניהם, ואת ההדדיות, ואת ההפריה, ואת ההשלמה שביניהם, והוא לא נבעל משינוי התקופות. הייתי אומר את זה אולי אחרת. כדי להבין את הגמרא הזאת של בשעת המפזרים כנס, בשעת המכנסים פזר, אנחנו צריכים להיות בחינת זקן. אם לא נהיה הלל הזקן, א' הלל ב' זקן. אם לא נהיה הלל הזקן, אני לא נדע. נחיה בתקופה כמו שלנו, ולא נבין מה קורה פה. אנחנו פה מדברים כלליות, והמציאות מדברת אחרת. סתירה כזאת בין המציאות לבין האידיאלי. ובפרט אם חיינו לפני 30-40 שנה פה בארץ, בכלל אנחנו יכולים לא להבין מה קורה. לכן צריך להיות הלל הזקן. הזקן רואה את כל התמונה, או חלק משמעותי בתמונה. הוא לא מאבד את הכיוון. זוג צעיר, פתאום יש ביניהם איזה ויכוח. ויכוח ראשון לזוג אחרי החתונה, זה נראה, חס ושלום, הדרך אל הרבנות. זוג מבוגר, בוגר יותר נכון, יודע, לקחת זה בפרופורציות, יודע שזה דברים טבעיים, יודע שמזה דווקא נבנים. וכבר התפתח עמוד שדרה, שהזעזוע המקומי הזה לא מזעזע את כל עמוד השדרה. זה פינה, זה סעיף, זה פרט. יש הבדל גדול. לכן אנחנו צריכים להיות, כדי להיכנס לסוגיה הזאת, אנחנו צריכים להיות הלל הזקן. ולכן הוא היה עכשיו פשט חדש. הווה מתלמידיו של אהרון, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אנחנו בחינת הלל. מבחינת אהרון. הלל הוא הלל הזקן. טוב, סוגיות עצומות אנחנו כאן פותחים. בבקשה. אני רוצה להסביר את זה, אני מרגיש שלא הסברתי מספיק טוב. אתה, שאלתך נובעת מהתפיסה שכלל הוא אוסף הפרטים. כלומר, אם כל תלמיד במכון מיר יעשה את מה שהוא צריך לעשות, ממילא הכל יהיה טוב. זה לא מדויק. כי יש משהו שהוא שורש הפרטים. הוא בין השורות. נגיד זה במילים פשוטות. יכול להיות שכל אחד בעם ישראל יהיה טוב. אבל לא בטוח שהמערכת הכלל ישראלית תתנהג טוב. נכון שככל שהפרטים יותר טובים זה משפיע על הכלל, אין ספק בזה בכלל. אבל, שנייה אחת, סליחה, אבל יש הפרש בין הדברים. לא תמיד, הכלל הוא לא סך הפרטים, הכלל הוא מקור הפרטים. ולכן יכול מאוד להיות שהפרטים יהיו טובים, אבל הכלל, עד שלא נגיע למצב כזה, בוא נדבר ישר, עד שלא נגיע למצב כזה, שמה שינחה את האחראים בתקשורת הישראלית, זה כיצד לקדש שם שמיים, ועל פי זה יחליטו מה משדרים ואיך משדרים ומה אומרים ואיך אומרים, עד שלא נגיע למצב הזה, גם אם כל הפרטים יהיו טובים, אנחנו בבעיה. אז תגיד, רגע, אם כל הפרטים יהיו טובים, אז לא יהיה מי שירצה לעבוד בתקשורת, אם זה לא יהיה ככה. גם זה לא כל כך מדויק. כלומר, ברור שאנחנו צריכים להגיע למצב של ממלכת כהני וגוי קדוש. כשאדם פרטי חוזר היום בתשובה, הוא חוזר בתשובה כפרט. הוא מלך המשפחה, הוא מלך ההשלכה למשפחה יותר רחוקה ולחוג החברים, נכון. אבל התפיסה הכללית היא לא ממלכת כהני וגוי קדוש, עד רבה. יש תפיסות כאלה שמחזירות בתשובה את היחיד, שרואות בכל מה שקורה היום בעמד הכללי כדבר שצריך להרחוס אותו. כדבר שצריך להירקב ולמות. ואנחנו עכשיו לבנה דבר חדש. בוא לא נהיה נאיבי. יש תפיסה עקרונית, השקפתית, זה לא עניין של מציאות, זה השקפה כזאת, שאומרת אנחנו נבנה את היחידים, ואז נבנה כלל חדש. מילים אחרות, נפזר את מערכת השלטון במדינת ישראל, ונקים שלטון חדש. ולאט לאט אנחנו מצליחים. בית המשפט הוא כבר לא רלוונטי, הקמנו בתי דין שלנו. השלב הבא זה מערכת חינוך, מתחילים להקים מערכת חינוך שלנו. וכולי וכולי וכולי, נקים מערכות חילופיות, אני לא אומר שזה רע. כן? אני רק אומר שהתפיסה הזאת היא לא רואה בשלב הקיים, היא לא רואה בו חלק מתהליך.
מה זה לפזר את הילד? מה זה לפלאקים שלטון? מה זה לפלאקים שלטון? אם עכשיו שכנעת 50% מעם ישראל שהאיחוד הלאומי צריכים להיות בשלטון, אז זה נקרא לפזר
לשלטון. עוד פעם, אתה סך אבל זה מתוך השלטון. אבל זה מתוך השלטון. כשזוג מתווכח, אז הוא לא אומר, טוב, תשמעי, בואי נתגרש, נתחתן מחדש, נתחיל הכל מחדש. לא. אנחנו נשואים. עכשיו, מתוך המצב, הביש שאנחנו נתקענו בו כרגע, בואי נבנה ונגלה שבעצם זה גילוי של הנישואין הקיימים כבר. זה מבט אחר לגמרי.
אדם שחזר בתשובה, נניח שהוא היה חילוני, והוא חזר
ונהיה חרדי. אני לא מדבר עכשיו על כל... בוא לא... אני מאוד לא אוהב את הקטלוגים האלה, גם אני אולי קצת טועה בזה.
אני אומר את זה כי אין לך דרך אחרי, אפשר להגיד...
בבקשה, אוקיי. נשתמש במושגים האלה, בסדר. כן.
אני מסתכל בשמאל. אז אדם שנהיה חילוני והוא נהיה חרדי,
נכון, אבל כללי בממד הפרט. כללי בממד שכל השכונה תחזור בתשובה. אבל לא תהיה תקשורת כלל ישראלית ברמה הגאולתית של הדברים. הלוואי שאני טועה? דווקא חב"ד זה הדוגמה המצוינת לזה. אתה תקבל סופגניה בחנוכה. ויקדשו שם שמיים. אבל הכל בממד הפרטי. התפיסה החב"דית צוברת. דוגמה, תפיסה חב"דית סוברת שהמצב שלנו היום הוא לא גאולה. הוא גלות מוחלטת. אלא מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים להחזיר בתשובה את היחיד, כך שאם ירבו הרבה הרבה יחידים, דרך אגב, לצערנו הרב זאת אותה תפיסה, לצערנו הרב שתופסים הברסלבים את תנועת החזרה בתשובה לצערנו הגדול, למרות שחייב נחמן ודאי לא היה כזה, אבל זה לצערנו ממש ששולט ברחובות. החזרה בתשובה של היחיד. אתה רוצה לדאוג לחיים שלך, סן לאומן לראש השנה. רגע, מה עם ישראל? זאת המנגינה. זאת המנגינה. זאת המנגינה. אריק, אתה רוצה לדבר?
מאוד.
בבקשה, הנה. בוא נשמע את אריק. לפני 20 שנה. אתה מוכיח, אתה אומר, אתה מוכיח, למה באמת לא קבעו את פרשת בלק בקריאת שמע? זה תיחד הציבורה. לך דבר היום עם עם ישראל, דווקא עם אנשי האמונה שבו, שמלכות ישראל של בית שלישי תצמח דרך מלכות ישראל הקלוקלת של היום. אבל המלכות הקלוקלת של היום היא המלכות. ועל זה דיברו הנביאים.
זה לא נפקא מינה בכלל.
זה נפקא מינה אדירה. זה לא טכני, זה נפקא מינה לכל היחס. אז ההצבעה בבחירות תהיה שונה.
אתה חושב... לאלה ששוללים את המדינה, זה לא בגלל שהמדינה שרשום מדינת ישראל...
דוד, בואו, אנחנו חוזרים לאותה נקודה כל הזמן. דוד, אנחנו חוזרים לאותה נקודה כל הזמן. בואו רגע נגיד דברים ביושר ובהגינות. השאלה מה המוקד? האם המוקד הוא הפרט או האם המוקד הוא הכלל? אין ספק שהמוקד של הציבור שקראתם לו חרדי, או חב"ד, המוקד הוא הפרט. עד כדי כך זה מגיע, שיש מפלגה אחת במדינת ישראל, או יש ציבור אחד במדינת ישראל, שלא מוכן להיות שותף לתהליך הזה. באופן עקרוני, וצריך לכבד אותו, לא להסכים איתו, לכבד אותו כי הוא הולך עם זה עד הסוף. לא כנסת, אבל גם לא בביטוח לאומי, כלום. יש ציבור שני, שהוא אומר, תשמע, אנחנו נהיה שותפים, אני מצטט ציטוט של אחד מהמנהיגים שלהם בתקשורת, של הציבור בתקשורת, אנחנו רואים את זה כמו ועד בית. אני משלם מיסים לוועד הבית, יש לי חובות, אבל גם מגיע לי זכויות. אני לא רוצה להיות שר בממשלה, רק סגן שר, כי אני לא שר בממשלה הזאת, ועומדים על זה עד היום, עד היום הזה לא שרים, בפועל, דה פקטו, כן, מתפקדים כשרים, אבל הם לא נקראים שרים, באופן עקרוני זה עקרוני להם מאוד. לא רוצים להיות שרים. אני כמו בוועד בית, אמר פלוני אלמוני. מדינת ישראל מבחינתי היא ועד שכונתי, היא ועד בית. יש מה שהאזרח הקטן חייב לוועד הבית. צריך לטפל בגינון, צריך לטפל בעסקה המרכזית וכו'. ויש דברים שמגיע לי כפרט מוועד הבית. כי שילמתי מיסים. אז אני נותן ומקבל. סוף ציטוט. זה מזעזע. אבל זה נכון או לא אריק? זה נכון. אני לא רוצה להזכיר כאן שמות של אנשים, אבל זה מה שמשודר. באמת אני לא רוצה להזכיר שמות של אנשים. כאן אנחנו מדברים על כלליות אחרת לגמרי. כאן אנחנו מדברים על כלליות, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה רגע למקום אחר. מקום אחר לגמרי. מה זה כלליות? האם כלליות זה אומר שכל עם ישראל, כל היהודים צריכים לשבת בבית המדרש ולהיות אברכים? או כלליות זה להיות ממלכת, ממלכה של כהנים. אבל כהנים עוסקים בכל ענייני הממלכה. גוי קדוש, להיות קדושי, אבל הקודש מתגלה בכל הופעות הגבייה. איך אני מתייחס אל החקלאות בארץ ישראל? איך אני מתייחס אל ההתיישבות בארץ ישראל? איך אני מתייחס אל הכלכלה? איך אני מתייחס לבעיות ההבטלה? איך אני מתייחס לפערים בחברה? איך אני מתייחס למשרד המדע? איך אני מתייחס לתקשורת? האם בכל זה, וכאן הנקודה, האם בכל זה אני רואה ערך כללי? האם אני מבין שהקודש מתגלה גם בזה? בואו ניקח דוגמה פשוטה. האם כשאני הולך ללמוד מקצוע מטעם משרד העבודה, כי אני לא לומד בישיבה, האם אני מרגיש את עצמי, כי ככה מסתכלים עליי, כאדם סוג ב', לא הצלחתי להישאר בכולל, אז אני עכשיו הולך לעסוק בעניינים מעשיים. או שאני רואה בזה קידוש השם גדול. כמובן בתנאי שבניתי עמוד שדרה רוחני ומשמעותי. זה שמיים וארץ. לצערנו הגדול, הציבור החרדי עוד לא הגיע למצב הזה. שהוא רואה באותם אלה שמתגייסים שלוחי דרחמנה לא פחות, לא רוצה להגיד יותר, אבל לא פחות מאלה שנשארו בבית המדרש. ואיך הוא רואה אותם? נפלטים. אותם אלה שהולכים ללמוד כל מיני מקצועות מעשיים, ויצא לי פה פעם לדבר עם יהודי יקר כזה. הוא לומד עד אדריכלות או תכשיטנות, אני לא יודע בדיוק מה. אבל זה כישלון. החברה מסתכלת עליו, החברה שבו נמצא להסתכלת עליו כנכשל. לא רואים בזה ערך לכתחילי. רואים את זה בדיעבד, לא צריך בישיבה, טוב, תעשה משהו חיובי. שלא תסתובב ברחובות. עדיין עוד לא הגענו למצב שאנחנו רואים בכל ההופעות. אריק, זה נכון מה שאני אומר? מה? מי שלא ממשיך בישיבה, הוא נחשב סוג ב'. מי אמר לך את זה?
אבל מי שלומד בישיבה, יותר קודם, מי שלומד
עליי. מי אמר לך את זה? מי אמר לך את זה? לא נברח. אנחנו פה... אנחנו לומדים... נכון, אנחנו לומדים תורה. יש אחת הפסקאות המרכזיות בספר אורות, אם לא המרכזית שבהן. זה אורות התחייה, פסקה י' ח'. פסקה חי. שם הרב אומר, שלושה כוחות מתאבקים במחננו. תמיד יש בנפש האדם שלושה כוחות. ולא רק בנפש האדם, אלא הלב של נפש האדם הוא נפש ישראל. ודווקא בזמן גאולה. שלושה כוחות. אני משתנה בלשונו של הרב. הקודש, האומה, האנושיות. הקודש זה הממד הקודשי הפנימי, מה שהרב קורא לזה אחר כך שם בפסקה, הקטע האורתודוקסי. הצד השני זה החברתיות, הצד הלאומי, כל אדם קשור לחברה, לעם. והחלק השלישי, הליברליות, מה ששם הרב קורא, האדם, המכנים המשותפים בינינו לבין אומות העולם, שכל אנושי, מוסר אנושי, חוכמה, מעשה וכו' וכו'. כמובן שכל זה צריך לנבוע מהקודש. כל זמן שאדם לא מבין שהקודש האומה והאנושיות, כשהקודש הוא המנוע לשלושתם, הוא קידוש השם בעולם, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אנחנו לא מדברים על אותו תדר. ולזה אני קורא פרט. אם אנחנו לא מבינים שגילוי, שאנחנו מקדשים שם שמיים בכך שאנחנו פועלים בחיי המעשה במה שאנחנו פועלים, אם אנחנו לא מבינים איך שם הרב אומר בפרשת בלק, אם אנחנו לא מבינים שמעוזם ותוקפם של ישראל זה יסוד תורי, סוף ציטוט, זה לא פוליטיקה. זה יסוד תורי. הכבוד הלאומי זה לא איזה עניין של כבוד חיצוני. זה חילול השם אם אין כבוד לאומי. כל מה שאנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו לא מדברים באותה שפה. עכשיו אתה שואל שאלה יפה. הוועדה, עכשיו אתה שואל שאלה יפה. אריק, אתה שואל שאלה מצוינת. עכשיו, איך זה יופיע במהלך ההיסטוריה? או איך זה מופיע במהלך של ההיסטוריה הפרטית שלי? האם אני בא למכון מיר וצריך ללמוד עכשיו שנה ענייני היחיד, ומתוך כך אני תורם לענייני הציבור? או להפך. או אני אולי צריך להיפגש דווקא עם תורה ציבורית, ומתוך כך להגיע ליחיד שבי? שאלה טובה. אני מקשיב לכל מילה, אני מקשיב לכל מילה.
אולי קודם כל,
רק רגע, בואו נקשיב מה שהוא אומר.
ואז יהיה משהו פרטי. יהיה קודם כל חזרה משהו פרטי, שככה רק אתה יכול כאילו באמת...
אני קורא, בואו נקרא משהו. אין ספק שספר אורות התשובה הוא ספר שכל מי שרוצה לחזור בתשובה ופוגש את הספר הזה בפעם הראשונה בחיים, הוא ספר מאוד מפתיע. כי אנחנו ציפינו שאורות התשובה יהיה ספר, או ספר שעוסק בענייני תשובה יעסוק בענייני היחיד, ובפרט בענייני תיקון, התיקון המעשי של היחיד. וספר אורות התשובה פתאום פותח אותנו לאופקים אחרים לגמרי. נכון? זה מפתיע. כשאנחנו קוראים משפטים כמו שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלבות שעל גוף השמש במלחמת עד הם מתפרצים ועולים. מה תגיד על זה, אריק? סליחה שאני אומר את זה, כן, הרב קוק, מרן, מורנו ורבנו, זצ"ל. עזוב אותך! מה זה שיתפי זרמי התשובה? הגעתי למכון מאיר, תגיד לי איך אני שומר על העיניים. תגיד לי איך אני מברך את המזון יותר בכוונה. תגיד לי איך אני מעין בתוספות יותר עמוק. הפתעה? אורות התשובה. זה לא הפתעה. זה בית שלישי בדיוק. זה בית שלישי. בית שני, רק רגע.
בית עוד... ראשון, זה לא בית.
זה בית שלישי שמכיל את בית ראשון ושני. רק רגע, שנייה אחת. עוד רגע, רגע. אמנם אני מדבר הרבה, אבל אני מתחנן לדבר עוד טיפה. שנייה. אורות התשובה פרק ד' פסקה ת'. דוד, בדיוק מה שאתה אומר. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. יהיו תנועות תשובה שונות בתקופתם. תזכרו את זה, תראו אחר כך בפנים, זה פסקה מופלאה מאוד. פרק ד' פסקה ת'. שס ואורות התשובה מיניים, הנה. מצדדים שונים, הרי לא יכול להיות שכל המהפך הזה שנקרא שס לא במובן הפוליטי, במובן התרבותי. לא יכול להיות שלא יהיה לזה רמז. הרי זה מהלך היסטורי. זה מהלך גדול. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. אחד מיוחד מצדדיה של התשובה יהיה, אחד מצדדיה האלה יהיה, הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו. להחזיר עטרה ליושנה קוראים לזה. יש עלבון. שכחנו את המסורת. מה זה שס ראשי תיבות? ספרדי טהור לא.
שיטון
ספרדי לא, אבל מה זה באמת? איך? שס דרים לא. כן, אבל זה המקור? לא בטוח, אוקיי. סת. שסת. ספרדים טהורים. אנחנו לא מזלזלים בזה. אחד מיוחד מצדדי האלה ייצר על העלבון שנעלב הרוח גדול העצור בכל מה שנחילו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. אני מדלק טיפה. הצער הגדול הזה התפרץ בעוז. כמשל, הכל כמשל, גזירת הפאות של ילדי תימן כמשל. הצער הגדול הזה התפרץ בעוז. תהיה איזה מין תנועת תשובה אדירה, שמקורה יהיה זה, העלבון הגדול, הצער הגדול על העלבון הגדול, של כל השכחה העצומה של המסורת. זה כתוב, אני קורא באורות התשובה. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז, וילווה אליו, ילווה אל הכוח הזה, כוח של יישוב הדעת ומתינות. דילגתי פה כמה שורות. כוח של תשובה, שהוא בא בדעת יותר מיושבת. הוא לא מורד בכל מה שהיה עד עכשיו, הוא לא מזל לא שווה. דעת מיושבת, מתינות, לדעת גם כן מה יש לעבר מתוך כל דרכי התהייה שנכשלו בהם. לדעת מה אפשר לקחת מכל הדרכים הטועות של מה שטעינו. אבל יש בהם הרבה צדדים של קודש. וכו' וכו'. טוב, פסקה ארוכה. ואז תיקון פגמי הנשמה יופיע, התעצמות העוז הגופני, הסידור המדיני וחמדת, וחמדת החבורה באורחות דרך ארץ וסבלנות הגונה ביחד עם קינה חיה נגד כל מתואב ורע, נגד כל דופי וכיור ומסירות נפש פנימית ועד כל אלה וכו'. כל אלה יוולדות בחטיבה אחת, או בקיצור מהלך ארוך. בקיצור, ביקשו חכמים לקבוע פרשת בלק וקריאת שמע, ולא קבעו משום תיחא דציבורא. ואנחנו חיים בוחשים בתקופה שהתיחא דציבורא הוא פחות תיחא דציבורא. עם ישראל כבר מוכשר לזה, הציבור כבר יכול להבין את זה, הציבור כבר מוכרח להבין את זה, ובשביל זה נכתב מהלך האידאות. ולכן בית ראשון נשבר כי הפרטים נפלו, בית שני נשבר כי הכלל נפל, בית שלישי בדרך להיבנות וברוך השם על ידינו מתוכנו, כי אנחנו מחברים, מנסים לחבר את הבתים האלה. טוב, נגענו, צריך עוד להמשיך בסוגיה הזאת, אבל צריכים לעצור. יישר כוח. לא מתבטל את זה כמובן.